עכשיו ב-103 FM אראל סגל
בוקר טוב, שבוע טוב, בוקר טוב, שבוע טוב. אתם על 103 FM, 104.5 צפון FM. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השידור, מעיין לויטין וברדיו צפון, אמג'ד בדר, איתי באולפן, יריב אופנהיימר.
אהלן, שבוע טוב.
שבוע מעולה, מה העניינים? אתה מרופא, אתה משוסה, אתה מעושה?
אני לא יודע אם אתה שם לב, בינתיים הקיץ כל כך נעים, ויש בריזה, והשקיעות כל כך יפות.
כן, זה בזכות ממשלת השינוי.
אתה אמרת.
אני אגיד לך מה, אני פשוט יושב.
אני רק ציינתי עובדות.
אני מרגיש שאני חי, אתה יודע, באיזשהו אוטופיה. כי אני פותח את ערוצי הנדסת התודעה והכל, אני רואה שר התקשורת צולל, אביר קארה רוכב, עידית סילמן מדברת על רבי יוחנן בן זכאי, מרב ברכבת, זה בינתיים המטוסים נוחתים. איך אמרתם, מחדל נדבג? יש עכשיו מחדל בנדבג ברגעים אלו ממש, אבל זה כעין וכאפס, כעין וכאפס לעומת איך לכתוב. באמת, יודעת, הרבה פעמים אומרים את השאלה, איך כותבים נוח בשבע שגיאות. כן. אז בוא ניקח דוגמה. למשל, ההחלטה של ניצן הורוביץ להעביר 1.5 מיליון חיסוני פייזר לרשות הפלסטינית, מתחיל כאילו מגניב, נכון? כאילו אמירה ערכית, מוסרית, אומנית של הממשלה החדשה. הנה, אנחנו מעבירים לרשות הפלסטינית. מיד, בגלל שהם נלחצים, הצד הימני בממשלה, עוד מעט נדבר גם על חוק האזרחות, אז מודיעים, לא, זה לא מעבירים חיסונים, חס וחלילה, לפלסטינים. עושים איתם חילופים, אנחנו מביאים להם את הפגי תוקף שלנו עוד רגע, ואנחנו נקבל את הטובים עוד כמה חודשים מפייזר. שומעים את זה הפלסטינים, וגם חוטפים בראש, ונעלבים. חוץ מזה שהם אומרים, בניגוד לאמירה הישראלית, שכאילו מעבירים את זה בתנאים של ישראל, אומרים, א', המדינה מעבירה את זה למדינת פלסטין, שזה דבר חדש, שמדינת ישראל מעבירה למדינת פלסטין באופן רשמי, ודבר שני, מעבירים את חלק מהחיסונים לרצועת עזה, נכון? אתה זוכר מה אמר ידידנו יועז הנדל על האפשרות בזמנו שמעבירים חיסונים?
בוא תסבר את אוזני.
הנה ככה, אני אקריא לכם בבקשה את דברי שר התקשורת אז, לא היום. ישבתי בקבינט שבועים ונהדרים עד לאחרונה, אין שום היגיון בהחלטה של נתניהו להעביר חיסונים לרצועת עזה, לא 1,000, לא 10,000, כל עוד אין מחווה הומניטאית מצד החמאס להחזרת השבועים והחללים, חיסונים זה לא אוכל ומים, ולנו יש מחויבות. אגב, הראשונים שיהנו מהחיסונים אלה ראשי החמאס, ביזיון.
אוקיי.
איזה כיף להיות בהתקפה.
אני שמח שאתה נהנה. אני מאחל לך עוד חודשים ארוכים להיות בהתקפה מהאופוזיציה.
יכול להיות, מה אתה רוצה? אתה לוקח לי טענה.
רגע, אתה באופוזיציה, אני לא אהיה בפוזיציה, אוקיי? אני אגיד לך דעתי. כן. קודם כל, ההצהרה...
אגב, אני אמרתי שאתה זוכר שבזמן אמת, אמרתי שיש אינטרס ישראלי לחסן את הרשות הפלסטינית, לא בגלל מאהבת מרדכי, כמו משנאת הקורונה והאמן.
אז אני משווה ומעלה, לא רק אינטרס, יש גם חובה מוסרית, כי הרשות הפלסטינית כמו שציינת קודם, עדיין איננה מדינה, אין לה כלכלה עצמאית, אין לה יחסי חוץ עצמאיים, ולכן ישראל, אם היא שולטת בשטחים, כולל בעזה, היא צריכה לספק לשטחים חשמל, מים, וגם חיסונים. זה טועה יועז הנדל, זה לא פריבילגיה, זה כמו אוויר, כמו מים, חשמל, זה צורך חיוני שמציל חיים, ואתה לא מתנה צורך חיוני שמציל חיים בשום דבר אחר. Having said that, הייתה טעות, שאני חושב שהיא ממש מטופשת, שמיירו בישראל, לדעתי זה לא היה משרד הבריאות, זה היה דווקא גורמים האחרים, להתרברב ולהגיד, זה תוקף קצר. זה מזכיר לי את הסטיקרים האלה בסופר, אתה מכיר שאתה יכול לקנות משהו בהנחה, כי תוקף קצר, עוד שנייה זה
פג תוקף. לא יודעת שאתה קניין כזה,
בוודאי, אני,
כזה זהיר,
אני
קונה,
מנצל הזדמנויות.
מנצל
לכן
הזדמנויות.
לכן אני הוני הוא כה רב. ורגע.
צריכים לדעת, שאתה חובב שופינג באינטרנט.
אבל אל תבוא, אנחנו פה לא אינטימי עכשיו. אני אומר לך,
יכולים לקנות את זה.
זאת הייתה איוולת.
איוולת.
אבל האיוולת הגדולה, זאת הייתה איוולת הקטנה. איוולת הגדולה, איך הגענו עד הלום? איך הגענו למצב שיש לנו למעלה מיליון חיסונים שפג תוקפם, או שאוטוטו פג תוקפם, אין את מי לחסן.
כן, אנשים לא הולכו לחסן את הילדים שלהם.
רגע, שילמנו עליהם הון תועפות.
כפרה.
הון תועפות.
אני אגיד לך מה.
הכל נועד לילדים, או שהכל נועד לאיזה אקסטרה אובססיית קניית חיסונים בלתי נשלטת
של נתניהו. אף אחד לא ידע כמה זמן החיסונים יחזיקו. יש שאלה לגבי חיסון שלישי. אתה זוכר שקיבלנו בהתחלה את החיסונים, אמרו לנו שהם יחזיקו עד יוני. אגב, ואני אומר את זה פה, אני שוקל להחזיר מסכה. למה אני שוקל להחזיר מסכה? כי בעיר שלי יש כבר מלא ילדים, וגם מבוגרים שהגיעו מחול עם חיסונים ונדבקו, יש את זה גם בבנימינה. עכשיו, אני שומע, ראיתי שדיווח של רן סגל שאומר, שאנשים שחוסנו בפייזר, אז הם עמידים בפני מחלה קשה, בווריאנט ההודי. אבל איך תדע? יכול להיות שאנחנו נמצאים פה רגע לפני הסגר הבא.
אני רואה שאתה...
לא, אני לא, זה פתק.
אני אומר לך כך, אם זה יקרה...
לא, שנייה. אני אגיד לך מה. אתה רואה את אלעל, אתה רואה את נתב"ג, אתה רואה אנשים, יותר ויותר אנשים יוצאים לחוץ לארץ. יותר ויותר אנשים חוזרים, והנה בשני מקומות שונים בארץ, מרוחקים פיזית, בנימינה ומודיעין, אנשים שחזרו מחול, הדביקו, התחילו שרשרת הדבקה. עכשיו, יכול להיות שזה באמת אירוע ספורדי, שנעצור אותו ונחנוק אותו בעיבור. אבל כל עוד אגב, אנחנו כבר יודעים מה היה בנתב"ג, ואנחנו יודעים כבר שהתחילו לבדוק.
אבל תן לי שנייה לסיים את מה שאני אומר, זה בכלל שהעורייה שיש לנו ככה בחיסונים שפג תוקפם, ורק עכשיו נזכרו לחשוב אולי להעביר את זה לפלסטינים, בוודאי שצריך להעביר להם, אז הטעות הגדולה הייתה שם, אני מקווה שיפטרו אותה. לגבי נתב"ג ובכלל כל הדברים.
אגב, הם מעבירים את האחריות אחד לשני,
בנושא נתב"ג, ראיתי. כן. אני אומר לך כך.
לא יפה.
הממשלה הזאת רגע, הממשלה, אני שמח שאתה מבסוט כל כך. הממשלה הזאת באת מה? חמישה ימים? חמישה ימים האנשים האלה מכנים כשרים, מתוכם לדעתי חצי מהזמן הם עוד בכלל בתקסים ובאירועים של החלפת משרדים וכו'.
הם כל הזמן מצטלמים, איך אין להם זמן לעבוד? כל היום הם בפוטו אופורטיניטי.
ולגבי התקשורת, סמוך גם על עיתון הארץ, גם על ידיעות אחרונות, גם על חדשות 12, 13, על כולם. סמוך עליהם, אתה תראה. אנחנו נבלה פה כמה שבועות בעתיד. אתה תראה שברגע שיהיו מחדלים, כישלונות, מינויים לא ראויים, התקשורת לא תיתן להם מנוח. אתה רואה, סליחה, את ההתחלה. ואני אומר לך שבהתחלה, וגם באמצע פרגנו גם לשרים מהימין, וגם לשרי נתניהו,
מהילד
שקד ועד איזה צרים היו לכם, פרגנו לכולם, ובמימון אנחנו רואים תמונות של כולם מחייכים, וראינו את מירי רגב חונכת מחלפים שלא בנויים עדיין, ורכבת קלה שבכלל עוד לא נוסעת, רצה לתפוס טרמפ ברגע האחרון. התקשורת יודעת לפנק, יודעת להרים, ותאמין לי שאם תקשורת אמיתית, אם נותנים לה סיפורים, היא גם יודעת לנשוך ולהפיל. אבל תנו להם סיפורים. תביא סיפורים על יועז הנדל, זה יהיה כותרות ראשיות.
א', אני אומר לך, עזוב. בוא נשים את הדברים על השולחן. מרגע שקמה הממשלה הזאת, עוד לפני כן, התקשורת התנהלה מולה בהטרוגיזציה מוחלטת. כי הרי כל הסיפור הזה, גם עכשיו, תראה, גם הסיפור של החיסונים, החליקו. גם הסיפור של חוק איחוד משפחות, שהוא חוק חשוב, הוא חוק משמעותי, הוא חוק שבו לפחות חלק מהממשלה, חלק מהקואליציה מתנגד לו. לדעתי, במפלגה שאתה תומך בה, יש יותר מתנגדים לחוק איחוד משפחות, להוראת השעה, מאשר תומכים. אני צודק או אני טועה?
אני גאה בזה. יפה, אני אוקיי. חושב שטוב עכשיו, שהם מתנגדים.
רגע,
הם צריכים להתנגד.
רגע, עוד לא, תכף נדבר על זה, אבל קודם כל בוא נדבר מה קורה בתקשורת. אז אני בודק, אני רואה את השחקנים בתקשורת. התקשורת כרגע נותנת לממשלה החדשה מעטפת עדינה ונעימה כמו סמיכת פיקה מלטפת. למה? בגלל שהתקשורת הייתה עסוקה, ואגב, ועדיין תוקף את האופוזיציה, כי יש פה מצב מדהים. 12 שנה תקפו את הקואליציה, עכשיו 12 שנה התקפו את האופוזיציה. מה קורה פה? הרי בסוף, את המחדל, אתה יודע, מה שקרה אתמול בדיר אל אסד, או מה שבכולי, זה כבר אחריות של הממשלה החדשה. ככה זה...
התקשורת לא, רגע שנייה, התקשורת לא תוקפת את האופוזיציה, היא תוקפת בן אדם אחד שהיה פה ראש ממשלה על שני דברים מאוד מאוד מהותיים. אחד, רגע, אם הוא יזנות, אז למה הוא עוד גר בבלפור, תסביר לי? תודה רבה, בעוד חודש. ואם התקשורת לא הייתה יושבת לו על הווריד, אז הוא גם לא היה יוצא. אבל התקשורת שואלת שתי שאלות. היא שואלת, אחד, למה הוא עדיין בבלפור? כן, זה אישיו, זה ליווה אותנו כל התקופה. ודבר שני, היא שואלת, מה קרה למנגנון החלפת השלטון המסודר? האם נגרסו מסמכים? למה לא הייתה חפיפה רצינית? כן, שאלות רלוונטיות.
אתה יודע מה הייתי שואלת את התקשורת?
ועוד מעט, רגע, ותן לי רק לסיים.
לא, אמרת.
התקשורת לא תשאל רק את זה, היא גם תשאל מה קרה במירון ומה קרה בצוללות. אם יוקמו, ועדות חקירה,
אני מאוד שמח שיקמו, אני אגיד לך מה מפריע לי, מה התקשורת לא שואלת, אתה יודע, בימים האלה ממש, כבר למעלה משנתיים, מתנהלת חקירה ברשות לתחרות, החקירה נוגעת למימד החמישי, לכסף שניתן, לעובדה שמדובר באמת במיזם שכל כולו היה בגדי המלך החדשים, לא יצא ממנו כלום, מה זה לא יצא ממנו, אפילו את השאריות אפילו לא קנו, ואיכשהו הדבר הזה לא מעניין את התקשורת, חוץ מאחד, שתיים, אנחנו מדברים על חוזה של 50 מיליון שקל, 4.5 שעוברו, אנחנו מדברים על חומרים שאנחנו לא יודעים עד היום, חומרים ליבתיים, כמו שאומרים, הבטחה ליבתית של המשטרה, לא עוברו.
מי חשף את הממד החמישי? לא, אני שואל אותך מי חשף את זה.
מי חשף את הממד החמישי? בוא אני אגיד לך מי חשף.
לא גידי וייץ בארץ?
גידי וייץ קיבל מידע שהמבקר המדינה כותב, אבל מי שחשף את המידע באמת משמעותי על הממד החמישי, היה עבדך הנאמן, בין היתר.
100%, אבל גם העיתון הארץ וגידי וייץ, המילים הממד החמישי לתו זיכרוני הופיעו קודם כל שם, וכשיש משהו חדש, גם בנושא הזה, התקשורת תדווח על זה, ואם זה יהיה דרמטי, זה גם יפתח את המהדורות.
יריב, אבל זהו. אגב, אני כן דיווחתי, לפני פחות מחודש, דיווחתי שאחד החוקרים הבכירים, אחד הבחוקרים הבכירים בממד החמישי ברשת התחרות, נראה באוגוסט עם משפחתו בהפגנות נגד נתניהו. שלחתי להם שאילתה, אתה יודע מה הם ענו לי? הם ענו לי שהוא כנראה השתעשה פעילות ספורטיבית ליד הקשרים, ולכן כנראה הוא תועד ליד הדברים. התקשורת לא דוחפת, התקשורת מאתרגת, התקשורת משחקת משחק, תראה, אני...
רל, אבל העיתון הארץ הוא הראשון שאלה את נושא הממד החמישי, אז למה אתה אומר... וזה עיתון הארץ, השמאלנים. אז למה אתה אומר מאתרגת? אתה באמת חושב...
לא, תשמע, יריב, אי אפשר... אתה לא מנהל שיחה.
אתה באמת חושב שמחר יש מידע בארץ ולא יפרסמו?
אתה לא מנהל שיחה. אתה יודע מה הייתי מצפה? הייתי מצפה שאחרי שכבר למעלה משנה אמורה להתנהל חקירה ולשאול שאלות, האם אי פעם... יש פה יושב ראש חברה, אני בדקתי. בדרך כלל שמעמידים חברות לדין, חוקרים, ולו, אתה יודע, בשביל... לדעת, חוקרים גם את יושב ראש החברה. פה, שום דבר. להפך, נתנו לו להיות שר המשפטים, הוא לא מילא תופס ניגוד עניינים, גם אומרים, לא.
זה יתריות מחוממות.
זה לא יתריות מחוממות. אי אפשר לדעי לטון איתך. אתה כל הזמן חוזר, אבל הארץ כתב לפני 200 שנה.
לא, אני אומר לך.
וואלה, גם אז מה הקשר?
אני אומר לך יותר מזה. לא רק הארץ כתב. אני אומר לך, שאם מחר יש לך מידע, שהוא מידע חדש, מעניין, שחובה שהציבור ידע, והוא מידע מכפיש ומשמיץ את הממשלה על כל רכיביה, התקשורת לא תאתגר אפילו לא דקה. היא תפרסם.
התקשורת הישראלית
לא ספקולציות ודברים מהעבר.
לא מחפשת שום דבר. יש
בוודאי
תלונות,
שכן.
יש תלונות על בנט וכספי הבית היהודי. יש סיפורים, סיפורי פרשת ישראל ביתנו שכולם טועים, ובאמת זה מונח לפתחכם. איך השר האוצר של ממשלת השנאה והחרם, הוא לא אחר מאשר אביגדור ליברמן, שבחירי מפלגתו, אני אזכיר לך, הורשעו בפרשת ישראל.
מתנהל נגדו היום הליך פלילי נגד אביגדור ליברמן?
לא, לא, חס וחלילה.
אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
לא, לא, לא.
אני מה, אני אפסול אותו אם לא יתנהל?
לא, לא,
יריב. אני לא הצבעתי לו.
יריב.
אבל אתה יודע, הוא נבחר, והוא חלק מהקואליציה.
יאללה. אני לא טענתי שיש נגדו סיפורים, אני אמרתי משהו אחר, אני אמרתי שתקשורת הישראלית בשבוע האחרון, לא בשבוע האחרון, בחודש האחרון, מתנהגת כמו להקת מעודדות של הדאלס קאובויז, וחוץ מלעמוד עם פונפונים בידיעות אחרונות, הרי בטח שבידיעות אחרונות שמחים, הקימו להם את ממשלת ישראל היום, זה ממשלת חוק ישראל היום, חוץ מבידיעות אחרונות, אפילו עיתון הארץ, עיתון הארץ, okay. שקרא לבנט פשיסט, גם עיתון הארץ עומד עם פונפונים ומעודד.
עזוב עיתון הארץ, אני אגיד לך לא, אני.
טוב.
אני אגיד לך אני.
אני לא, אבל אני, עכשיו
אני אומר לך שאני מחזיק אצבעות, גם לנפתלי בנט שיצליח בממשלה הזאת, הוא ראש הממשלה, אני שמח על המחלטה שהוא עשה, אני חושב שהוא מתנהל בצורה מאוזנת, הוא מבין שזאת איננה ממשלת ימין, אבל גם איננה ממשלת שלט שמאל, ובאיזון הזה נצטרך להתנהל. אתה יודע מה, היה לנו ניסיון קודם בין גנץ לבין נתניהו, בוא ניתן להם לעשות את העבודה.
בסדר, אנחנו, תקשיב, אין לי בעיה שיעשו את העבודה, אני באתי בתלונות לעמיתי בתקשורת שקוראים לי שופר, שאני מעולם לא עמדתי וליטפתי למישהו את המבושים כמו שהם עושים לממשלה הבאה. לא עשיתי את זה. יכולתי, אתה יודע, להפך. עצרתי את עצמי הרבה פעמים למרות הערכתי.
אתה מאוד מעריך ואוהב את נתניהו. זה ניכר ברעיון שעשית איתו בערוץ 20 לפני כמה ימים.
אבל אני שם את הדברים על הפאקינג שולחן. אני אומר את הדברים. אני בא ואומר, הם מתיימרים להגיד, אנחנו אובייקטיביים ונותנים שירות
לפרופיזציה. נתניהו, תגיד, למה לקחת סיגרים ושמפניות? בשביל מה היית צריך את זה? שאלת אותו פעם אחת השאלה הזאת? לא שאלת.
אתה יודע כמה פעמים גם... שאלו
לא,
אותו
שאלת,
את זה?
לא, אתה. מה אתה שאלת אותו? כי זאת אותו. שאלת מיליון הדולר. הדולר, למה לעזאזל לקחת סיגרים ושמפניות מ-LA הון? לא שאלת אותו, לא התעמתת איתו. היחיד שעשה את זה היה, דרך אגב, אודי סגל, וחטף מכם על זה. וואה, שופר, באתם אליו בטענות. אז עזוב, אל תחנף את התקשורת שמול נתניהו לא עשתה לשאול את השאלות הקשות.
אני אגיד לך מה. אני אגיד לך, כי זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי.
אבל זה מעניין את הציבור.
אותך, את הציבור שלך.
זה צריך לעניין אותך, כי זה מה שסיבך אותו.
לא מעניין. ולכן זה מתנהל תיק בבית משפט, ששוב, לא מעניין את התקשורת, כשזה פחות עובד מהר לפרקליטות, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לחיסונים, ולדבר גם על הקורונה, האם היא חוזרת, לצורך העניין. שלום לחבר הכנסת יואב קיש, לשעבר סגן שר הבריאות ליכוד.
שלום, שלום, כבר צהריים טובים, אתה יודע, אני לא יכול ש... יש דבר אחד שמפריע לי גם בכל הליטופים האלה של התקשורת. תשמע, מפלגת מרת, כן? המפלגה ששמה אפילו יריב, אני חושב, קרוב אליה עם הדגל שלה, ממנע, משחיתות והכל, וצעקו איזה צבועים אתם שהלכתם על חוק של ממשלת חילופין. אז אני רק מעדכן אותך שתדע שלמפלגת מרת עכשיו יש עתירה עומדת בבגץ שהם מטרו כנגד חוק ממשלת החילופין והראש ממשלה חילופי, ובמקביל ביד השנייה הצבועים האלה חתמו ונכנסו לממשלה כזו.
יש לזה שתי תשובות, יואב. אחד, אנחנו עם אצבעות על האף. רגע, אחד, אנחנו עם אצבעות על האף.
זה לא אותו דבר.
ושתיים, אתם שיניתם את חוקי המשחק תוך כדי משחק. הבחירות האחרונות שהיו אחרי הבגץ, כבר היה ברור שזה חלק מהסיסטם.
היה תשובה אמיתית, אם הייתם עכשיו מסתירים את העתירה ואומרים, טעינו, תודה, אני מוכן לקבל. אתה ממשיך איתי משחק הצביעות, נראה לי שזה לא הוגן.
זה בדיוק, עזוב, אין לצאת ראש. לפחות תבוא ותגיד.
אמרתי, אני עם אצבע על אף.
אצבע על אף, אצבע על אף.
נגאלים, אבל יש דברים יותר חשובים מזה.
אצבע על אף, עם פרה שלמה על אף, פרה אדומה. חבר הכנסת יואב קיש, מה הסיפור שם עם הרשות הפלסטינית והחיסונים הללו? זה נשמע, זאת אומרת, אני מניח שגם קודם לכן התנהלו מגעים לגבי הדבר הזה. מה לדעתך קרה באירוע ביום שישי שנגמר בפרס הגדולה?
זה נכון, היו מגעים, זה לא הבשיל אצלנו. אני חייב לומר לך שלאור המצב של ממשלת מעבר משותקת, אל תשכח, כי היה לנו את גנץ וכל הנושא של החיסונים, פשוט היה סיטואציה שאי אפשר לתת לשום מהלך, כולל לא להעביר חיסונים לידידות שלנו, ובמספרים נמוכים, לחזק את היחסים האסטרטגיים של מדינת ישראל למדינות אחרות, נחסם על ידי גנץ והייעוץ המשפטי, לדעתי טעות קשה. עכשיו כל הזמן הזה עובר, ואני אומר מודה, אנחנו לא הצלחנו להשלים את המהלך, ולא הגענו גם לדקה ה-90. הדבר הזה עבר לשר הבריאות החדש ולממשלה החדשה. מה בדיוק קרה שם? מה הם עשו? מה הם סגרו עם הרשות הפלסטינית? אני לא יודע, אני לא מודע. אני רק יכול לומר לך דבר אחד. אני מציע באמת באמת שהתקשורת תפסיק להתעסק באופוזיציה, ואיך האופוזיציה תצביע, ומה יש, אלא שתתחיל להסתכל על הקואליציה.
חבר הכנסת קיש...
הסיפור רגע בנדבג, אתה יודע איזה כותרות היו פותחים היום את התקשורת, אם היה את המחדל של נדבג, הפרצה המדהימה נכנס פה, אבל כנראה כשזה בידיים שלכם, אז
רגע, חבר הכנסת קיש,
אתה
רוצה כותרת, אני רוצה לעזור לך לתת לנו כותרת, ואני רוצה לשאול אותך, האם החיסונים האלו שהיה עליהם דיון שהם יעברו לרשות הפלסטינית, האם היו שני תנאים שאתם סירבתם לקבל? אחד, שזה חיסונים שיעברו למדינת פלסטין, ושתיים, שחלק מהחיסונים יעברו גם לעזה. האם אלה היו קווים אדומים שאתם לא הסכנתם, והממשלה עכשיו הסכימה לעבור עליהם?
אז מכיוון שאני תמיד אומר את האמת, ולא יכול זה אף פעם לא ממציא חמצור, אז האמת, אני פשוט לא יודע, לא הייתי במסע ומתן מול הרשות, לא יודע אם זה היו דרישות שעלו ולא התקבלו, לא יודע להגיד לך, לכן התשובה שלי היא שאני לא יודע.
אני מצדיע לתשובה כזאת.
פייר אינף, כל הכבוד.
כמה פעמים לא שמענו על פוליטיקאים שאומרים, עכשיו לסיפור, זה א' ברור, היום היה נפתח, אם זה היה ממשל, אם זה הייתה הקואליציה, הייתה, התוכנית של עודד בן עמי הייתה נכנת במחדל החיסול, מחדל נדבג, אבל עכשיו אני שואל אותך, בתור מי שלקח חלק בדיונים המקצועיים, העובדה שאנשים חוזרים מחול, כולל מחוסנים עם קורונה, צריכה להדאיג אותנו? אנחנו מתחילים, אנחנו מדגדגים איזשהו סף שיכול להיות, יכולה להיות התפרצות חדשה?
הנקודה הכי מסוכנת בחשש מהתפרצות קורונה זה אכן הנושא של נדבג ומעברי גבול יבשתיים וכניסה של וריאנט שיכול להיות אלים כלפי החיסונים. אין עדיין, לא נמצא הוכחה לווריאנט שתוקף את כל מי שמחוסן. כן, יש את הווריאנט שידוע בשם שלו, הווריאנט ההודי, ואנחנו רואים גם מה הוא עושה באנגליה. באנגליה, מכיוון שהם לא הגיעו למצב, כמו בישראל, של אחרי שתי מנות חיסון, שזה רוב הקהל והציבור שלנו, הם נסו שם מהלך אחר, הם עדיין באוכלוסייה פגיעה, ולכן רואים שם התפרצות. אני לא מאמין שאנחנו נראה התפרצויות, מעבר להתפרצויות מקומיות בווריאנט הזה. אבל, ופה אבל הגדול, זה לא עוצר ולא מונע, ויותר מזה, אנחנו חייבים להמשיך ולהיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לנדבג, כי משם חס וחלילה תבוא הרעה. אם יש מסר אחד, גם אמרתי את זה לשר הנכנס הורוביץ, שחלתי לו בהצלחה בתפקידו, ואמרתי לו, אם יש מקום אחד שאתה חייב לשים את כל המשאבים ולראות שהדבר הזה, גם בנדבג, גם במעברי היבשה, נשארים תחת ביקורת ופיקוח משמעותי, כי משם יש חשש גדול שיבוא משהו שיכול לשנות את התמונה.
חבר הכנסת קיש, לגבי האופוזיציה, אתה תומך בהישארותו של בנימין נתניהו כיור האופוזיציה, כיור הליכוד? לדעתך צריך ללכת לבחירות למשל, לפריימריז?
אפריד בין שני הדברים. ראשית, חד וחלק, מי שצריך להוביל את האופוזיציה ולהוביל את הליכוד זה בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר. אני אומר לך את זה, אני מאחוריו בכל הכוח. זה אחד. לגבי האם צריך עכשיו פריימריז לרשות הליכוד, כן או לא, אני אישית לא, זה לא כך מעניין אותי, אבל אם יש כאלה שחושבים שהם רוצים אולי להתמודד מול נתניהו, אז אולי שיעשו, אני בטוח שבסיטואציה הזו נתניהו מביס, אני אומר לך, הכי ברור, מביס כל מועמד אחר, ואם מישהו חושב שהוא רוצה להתמודד, בבקשה.
עכשיו אני רוצה, אבל כן, אני רוצה לתקוף אותך מכיוון... אני לא יודע להגיד, כמעט באתי ואמרתי מכיוון ימינה, אבל זה נראה לי מגוחך עכשיו להגיד מכיוון ימינה, כי ימין הם לא, אבל הם אומרים, תראה, חוק האזרחות, הוראת השעה, איך אתם, אני אעשה את זה בקול שלהם, בקול של גברת כאבי בטן, איך יכול להיות שאופוזיציה ימנית של גוש הימין, תצביע נגד החלטה כל כך ציונית, כל כך משמעותית, כמו למנוע כניסת פלסטינים, בייחוד, עשרות אלפי פלסטינים בייחוד משפחות. איך אתם עושים את זה, חבר הכנסת קיש?
תראה, אני חושב שהיא בלבלה. היא בקואליציה, והיא בקואליציה שבתוכה יש גורמים אנטי-ציוניים, שהם אלה שאחראים למצב. בוא, צריך להבין, אנחנו אופוזיציה. אתה יודע, באנגלית אומרים, אופוזיציה זה האופוזישן, זה נגד. תפקידנו, ואני אומר לך, ונעשה תפקידנו נאמנה, ולעשות הכל כדי להפיל את הממשלה המסוכנת הזו למדינת ישראל. אנחנו עוד בכנסת נמצאים, אז מה הם מבקשים איתנו? בכנסת, כל פעם שיש לנו אתגר, תנו לנו מענה, ואנחנו נמשיך להיות בשרים, ובפורומים, ובקבינטים, ולעשות את הדברים שאנחנו רוצים. אני אומר לך, אני מוכן לשלם מחירים, כל עוד אני מקרב את פיצה של הממשלה המסוכנת הזו.
אז אתה הולך להצביע נגד?
אני אצביע מה שהאופוזיציה תחליט, אבל אני אומר לך, אם אתה שואל אותי מה ההמלצה שלי לאופוזיציה, שום שיקול חוץ מלהפיל את הממשלה המסוכנת הזו.
או להעביר את החוק, את חוק היסוד, חוק היסוד האזרחות, חוק מצוין. אגב, זה חוק שהילד שקד הסתובבה עם החוק הזה בבחירות סיבוב א',
2019.
רגע, בוא אני אתן לכם כמה נקודות פוליטיות. גם אם החוק הזה ייפול, אז הם יכולים שבוע אחרי זה לעלות אותו עוד פעם כממשלה, זה לא בעיה. יש פה נושאים פוליטיים, גם כמו שאומר הראל, אנחנו מאמינים בחוק יסוד ההגירה, נביא אותו עם 53 חלקים שתומכים. אולי תשאלו את הקואליציה אם יש 8 חברי כנסת ציוניים בתוך
כן,
הקואליציה.
כן, אבל אז אין קואליציה, אתה יודע. אבל אז אין קואליציה. בדיוק כמו, דרך אגב, גם לניצן הורוביץ יש הרבה חוקים שהוא הלך איתם שנים, וכרגע לא יעלה אותם.
התפקיד שלי כאופוזיציה הוא מאוד פשוט, הוא לדאוג שלא תהיה קואליציה. יואב,
שהיה הסכם השלום עם מצרים, השמאל ידע מהאופוזיציה לתת רשת ביטחון. כי בסוף יש גם אידיאולוגיה, לא רק כיסולוגיה. ואתה אומר, אני מעדיף את הכיסולוגיה לאידיאולוגיה.
אתה יודע מה, רגע, יואב, יש פה משהו מדהים. לא, מה מדהים? הרי אתם, הרי המפלגה, אתם הצבעתם נגד הגבלות הקורונה. אתם הצבעתם, הפרעתם לאורך כל מערכת הקורונה, האופוזיציה הייתה בפוזיציה באופסייד לממשלה וניסתה לשים מקלות לגלגלים. בוא נתעלם מזה. אבל עכשיו למה אתה חצוף? כי המפלגה שלך מתנגדת להוראת השעה.
נכון.
אבל אתם רוצים שיבוא יואב קיש ויבוא...
לא, אני בעד שיצביע, אני שיצביע עם ארץ דרך אגב, אין לי בעיה עם זה. אבל אני קצת מסתכל עליו בתדהמה, כי אני אומר, איפה האידיאולוגיה של הימין? הכל זה ביבי, הכל זה קואליציה ואופוזיציה. שהיו הצעות חוק שאנחנו תמכנו בהם מהאופוזיציה, לא התביישנו בזה.
אני, כשאני אחליט שאני רוצה להקל על הקואליציה מסיבה כזו אחרת, אני אעשה את זה. בגלל זה אמרתי, אני מחכה לראות את החלטת הנהלת האופוזיציה, אבל אני אומר לך בשורה התחתונה, מה שאפשר בשביל להפיל את הממשלה הרעה הזו, אנחנו נעשה. אני לא חייב דין וחשבון, תפסיקו לשאול את האופוזיציה איך היא תומכת בקואליציה הזו, כי אנחנו לא תומכים בה, אנחנו מתנגדים לה, אנחנו ראינו איך, ופה אני חייב...
חבר הכנסת יואב קיש, אנחנו חייבים לסיים, משפט סיום. מילה אחרונה,
אני נלחמתי בקורונה, ברוך השם הבאנו הישג מדהים. כל התקופה הזו, אופוזיציה לא ראתה בעיניים, לא עניין אותה כלום, רק בשביל להפיל ולהקשות עלינו. וזה היה הביטחון בריאותי של מדינת ישראל. אז שלא יבואו ויתנו לנו שיעורי בית, שיתפלו בקואליציה שלהם.
תודה רבה ליואב קיש, חבר הכנסת יואב קיש, לשעבר סגן שר הבריאות ליכוד, תודה רבה. ואנחנו עם אלי סיניור, כתב משטרה וויינט, אהלן אלי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו רוצים לדבר על אירועי דיר אלאסת, אתה מפרסם היום ביקורת במשטרה, אבל עוד קודם לכן, מה אנחנו יודעים מה קרה כאן? אם, זאת אומרת, ראינו את הסרטונים, הם מזעזעים. כולל נכון. ניסיון, באמת,
בוא נגיד, המשך של הפרעות, ממש פרעות, לא היה שם משהו אחר, כאילו,
אז תן לנו בבקשה את הכרוניקה, מה קרה שם?
עבודה שגרתית וטובה של המשטרה, עושים שם ציור, שומעים ירי,
כן.
מה אתה מצפה משוטר ששומע ירי? ללכת למקור ירי, מגיעים, מבינים שזה חתונה, יוצאים שניים מתוך חמשת השוטרים, היו שם שלושה שוטרים ועוד שתי שוטרות, יוצאים לכיוון החתונה, לפי העדות של השוטרים, בשלב הזה כשהם מגיעים לשם, המון פשוט יוצא לעברם, וממש תוך רגע מתחילים מכות. שלב מסוים ממש מצליחים לבודד אותם, זאת אומרת כל שוטר
בנפרד,
עם כמה עשרות שעתים עליו, השוטרים שולפים גם את הנשקים, יורים באוויר, אחד השוטרים, הקצינים, מקבל לבנה בראש, נפתח לו הראש, יורד לו דם מדמם, ושתי השוטרות, בנות 19 בסך הכל, מבודדות במקום מסוים, מרביצים להם, איזה אזרח אמיץ, לוקח אותם לביתם, אחר כך אפילו מבריח אותם מהמקום, אירוע קשה מאוד, במקביל, כמו שראיתם בתמונות, שתי ניידות משטרה מוצתות, הריחוש מתוך הניידת.
עזוב, ראינו מכות שמרביצים שוטר, שלוקחים לו את המחסנית, תופסים לו את הנשק, קופצים עליו אנשים, רואים את איזה בחור שמן. הרי
זה המכות שאתה ראית מצולם, העדויות שלהם מדברים על מכות הרבה יותר קשות במקרים שלא.
מה קרה עם השוטרות? הסיפור עם השוטרות מעניין, זה לא פעם ראשונה, אם אני זוכר, לפני יותר מעשור, גם כן, התנהלות ביזיונית של המשטרה בפקיעין החדשה, שחטפו שוטרות, פה מה קרה עם השוטרות מגע?
השוטרות שהם הגיעו למקום, הם לא היו, אחת שהם לפחות נשארה לשמור על שני הרכבים שהגיעו, ועוד אחת התקדמה עם הכוח, אבל כשהתחילו המהומות, וכשמדובר פה בהמון, זה לא היה יחסי כוחות,
כן.
למרות שהכוח יחסי גדול שחמישה שוטרים לפעמים מגיע, אתה יודע, שוטר ומתנדם, אנחנו מכירים את זה פה, אצלנו במדינה את האירועים האלה, אבל פה ההמון פשוט קפץ עליהם, והחלו מכות, הם מתארים ממש, אתה יודע, סוג של לינץ', מכות מכל הבעל היד, שתי השוטרות מבודדות במקום אחר לגמרי, אזרח שרואה אותם על הרצפה מוכות,
לא, רגע, אלי, אני לא הבנתי, השוטרות הוקו או שהן היו מבודדות?
בטח.
כי מישהו דאג שדווקא הן יהיו רחוקות מהעניין ודווקא להגן עליהן, אחד התושבים.
לא, לפני שאחד התושבים מצליח למשוך אותם, הן מספרות שהן הותקפו בעצמם, משכו להם בסערות, הרביצו, אותו אזרח שרואה את האירוע הזה, לפני שזה מתפתח למשהו יותר גדול, מושך אותם לאיזה סמטה אצלו בקרוב לבית שלו, ואחרי זה אפילו מבריח אותם עם רכב מהמקום.
אירוע קשה, ובא שקורה עכשיו, אתה מפרסם שבמשטרה לא מבינים איפה השר לביטחון פנים, למה הוא לא מגבה את הצוות. אתה בוא נקשיב, הוא הביא את הידיעה, בוא נקשיב לידיעה, שנייה, תודה.
בסופו, בשעות הערב, באמת השר לביטחון פנים, עומר ברלב, הוציא הודעה לתקשורת שהוא קורא לשקט ולסדר, ומבקש מהמפכ"ל בתוך 24 שעות לארגן לו חקירה מיידית, להבין מה קרה שם, שברור שהוא כנראה לא היה מרוצה מאירוע הירי של השוטרים, שיש שם סרטון שרואים את אחד השוטרים יורה באוויר, וכל מה שעשה, והשוטרים, אחרי שאתה יודע, מבינים את ההודעה והכל, בהחלט כועסים במשטרה, אומרים, איך יכול להיות שהשר, במקום לתת גיבוי, במקום לגנות את הפורים, הרי איפה נשמע דבר כזה שמגיעים שוטרים ובאים צריכים להרביץ להם, מצופים ניידות.
אלי, אז רגע, את פרט אחד לא ציינת, יש גם תושב היישוב, בן 43, שנפצע באורח קשה, אזרח ישראלי מירי, של שוטרים אני מניח.
וזה... לא, עוד לא יודעים מאיפה. עוד לא יודעים מאיפה. אני מזכיר לך שגם באירוע בית אמרו אנחנו משוטרים, וזה עוד לא ברור.
100%. השאלה בין היתר אם היה ירי חי, כי בסוף שוטרים שיורים ירי חי לעבר אזרחים ישראלים, זה דבר שלא קורה בשום מגזר, ואתה יודע, אתה עומד פה...
אזרחים שמכירו אותם.
שנייה, הקשבתי. לא, די. הקשבתי יפה. לא, תן להקשיב, תן להגיד מילה.
כן, תגיד.
יש לא מעט מגזרים ששרפו ניידות.
איפה?
עיקו שוטרות.
איפה?
תרשמו חברים, אהובי הסנדק מחאה מתנחלים, ותראו תמונות של ניידות צרופות.
איזה ניידת נשרפה באהובי הסנדק? בוא, תביא לי.
בבקשה.
איזה ניידות נשרפו באהובי הסנדק?
תוך שנייה אני אעשה לך גוגל.
הפעילו נגדם מכתזיות. הפעילו נגדם על עוצמת כוח אדירה.
אני אומר,
גם נגד החרדים.
חברים,
אתה זוכר מה היה? שנייה, אי אפשר לדבר. אתה בזמן שאתה מחפש. אתה תמיד מוצא סיבות לסנגוריה. כשהחרדים, אם אני מזכיר לך, אתה זוכר, אלי, שהיית הלילה הזה שנכנסה המשטרה לבני ברק כדי להראות, הנה,
קראנו זה ליל הנקמה.
ליל הנקמה. עכשיו, האם מישהו העז להרביץ לשוטרים ככה? לעשות לינצ'ים בשוטרות? איזה בולשיט!
רגע,
זה פשוט עצם המחשבה, תקשיב, רק להגיד משהו אחד, תבין, הם הגיעו לאירוע, כי גם במגזר רוצים שהמשטרה תאסוף את הנשקים. יש ירי, הם שמרו, הם הלכו לכיוון. איפה יעלה על הדעת שבאים ומחליטים בכלל להרים יד על שוטרים, לפני שהם ירו השוטרים או משהו כזה?
אבל זה קורה, זה קורה בעוד מגזרים, מה לעשות? אבל בעוד מגזרים לא פותחים באש חיה.
אז מה אתה רוצה? אולי זה לא בסדר. שגם שם לא, אבל אם השוטרים...
א', ירו באש חיה, היה בחולון אירוע שנראה אש חיה, אדם מופרע שתקף שוטר, היה כמובן סולומון טקה, ששוטר חש מותקף בזה. אל תבלבל את המוח. יש פה, תראה, אם, הרי מה ראינו אתמול? אתה יודע, אי אפשר, יש מה שקרה טוב מראה עיניים. אתה רואה ערבים, בית דיר אל אסד, אחד היישובים העשירים אגב בגליל, על כביש 85, ששם את המשחטה הכי גדולה במדינת ישראל, משחטת דבח. אין בן אדם שאוכל כשר שלא אוכל משם. כולם מתפרנסים יפה מאוד. וראית שם שנאה לאומנית, ראית שם שוטרים שמבוזים, ראית ניידות נשרפות ברחובה של עיר באמצע היום.
איזה הצדקה יש לזה בכלל?
אין לזה, רגע, חברים.
אבל אני אומר לך עוד פעם, אתה יושב פה בתנאי המעבדה, במשרד, גם אני כרגע, אבל הם היו בשטח, עליהם קפצו המון, רגע, הם מספרים את המכות,
אלי,
מה יש יותר יכול לעשות אם לא לראות?
אלי, אני, את שאלת אותי למה, העלית את הסוגיה, את התהייה, למה השר רוצה חקירה, ואני, לדעתי, יש פה שני דברים שמצריכים
לא, חקירה. קודם כל גם על הגיבוי,
רגע,
ואחרי זה
אחד, על החקירה. אחד, כן. על, כמו, על, על עצם האירוע, על כמות, על כמות
לא
השוטרים שנכנסו וכולי, ושתיים, כן, היה, אם היה ירי חי לעבר אזרח ישראלי, זה דבר שהוא מאוד בעייתי, ושהוא נמנעים ממנו כאשר מדובר
בוא,
ביהודים.
אין לי, לא,
בוא,
אין לי
את
בעיה.
סלמון טק הזה תחת חקירה.
כי אף פעם יהודים לא תוקפים ככה.
אני לא מדבר יהודים וערבים. מי שככה הולך לתקוף שוטרים, ואמר את זה בעבר גם פקד המחוז הצפוני, מי שירים נשק, או שיבוא לתקוף שוטרים, יכול להבין שהאירוע יסתיים במוות.
אז הנה, המחאה על מותו של אהוביה סנדק, 20 מפגינים נעצרו, 8 שוטרים נפצעו, הפכו ניידת משטרה, היו עוד אירועים אחר כך, זה רק מערב אחד, אני אתן לכם סדרה כזאת של אירועים.
בוא נעשה משהו אחר, בוא ניקח להם את הנשק, רגע, בוא ניקח להם את הנשק, לא יהיה לנו ירי.
זה אני תמיד בעד.
כן, אבל הם לא מוכנים.
רגע, המפלגות הערביות תומכות באיסוף כלי נשק.
כן, הן תומכות, אני אגיד לך איך זה, הן תומכות כמו שאני תומך, כמו שמלכות יופי תומכות בשלום עולמי ובסוף הרעב. הן תומכות, הן אומרות, הן באים ואומרים, כן, צריך לאסוף את הנשק. אתה בא לאסוף את הנשק, מה אתה נכנס? באיזה כוחות? איך אתה רוצה שיאספו את הנשק?
הם לא נכנסו לאסוף נשק.
אז לא, הם באו כי ירו בחתונה. בגלל זה הם באו. אתה רוצה שהם יתעלמו?
לא, טוב מאוד שבאו, טוב מאוד שהם מטפלים בזה. אני לא
ואתה יודע מה?
אני התכוונתי למה אתה מתכוון, שאתה אולי תיקח לשוטרים את הנשק ואז הם לא יראו ואז לא יתנות, אני לא מבין את הטענה הזאת. יש להם נשק שמרגישים סכנת חיים, הם צריכים לראות.
אחרי תיקחו להם את הנשק, באמת, אל תבוא עם נשק.
כן, אל תבוא עם נשק.
המשטרה איבדה במגזר הערבי את ההרתעה, פשוט מתייחסים לשוטרים.
אה, זה כבר עניין של הרתעה. אני אומר לכם שירי חי איננו הרתעה, הרתעה עושים בבית משפט, לא ברחוב.
במגזר היהודי גם עבריינים, גם עבריינים, מה שנקרא עבריינים, עבריינים, יודעים, לא עושים לינץ' בשוטרים, לא מכים שוטרים, לא ככה. לא עושים.
היום עצרו, אלי, עצרו היום 11 אנשים, נכון?
כן, אבל אנחנו חייבים לסיים לצאת ל...
יפה, אז הנה, יש חוק בישראל ויש הרתעה.
תודה רבה לאלי סיניור, ביקורת במשטרה על שר לבטאפ. תודה רבה אלי סיניור וויינט, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. ועכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, בסוף השבוע האחרון פורסם בגלובס, על הוויכוח הפנימי במשרד המשפטים. חלקו כבר שמענו, בעיקר בעקבות דברים שאמרו עיתונאים אחרים על נחשים, אבל אבישי גרינצייג, כתב המשפט של גלובס, שם שמות על השחקנים בזירה הזאת. שלום אבישי.
שלום, שלום, צהריים טובים.
נדמה לי, ותקן אותי אם אני טועה, שלפני כמה, לפני איזה שנה בערך, מוטי גילה דיבר על נחש במשרד המשפטים, אתה זוכר?
זוכר, גם זוכר.
ונדמה לי עכשיו שכן, שהוא התכוון כנראה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך דין רז נזרי, אם אני מבין נכון את ה, את ה, את ה, את ה, אם אני קורא את הכתבה שלך?
אז ככה, קודם כל הוא לא הזכיר שמות,
כן.
אבל כן, בזמן אמת, מי שקרא בתוך המשרד את הכתבה הזאת, העריך שהרמז הוא לרז נזרי, שבאותה תקופה היה בעצם בעמדת מיעוט מאוד מאוד זוהרת לגבי פרשת 2000, שהוא סבר, כמו שאני מצטט בכתבה, הוא אמר, יש לכם ראיית זהב, אבל עבירה אין פה. זאת אומרת שההקלטה באמת היא ראיה מאוד מאוד חזקה. אלא מה? לפי דברי נזרי, אין פה בכלל עבירה. זה אמנם לא יפה, לא אגון, לא, לא, ועוד הרבה דברים שאתה יכול
אבל לומר. אבל הוא אמר, אבל זה חלק הממשק של כן. פוליטיקאים ועיתונאים, ומולים הוא נוגע, ובמיוחד לחקיקת חוקים, הוא נוגע לדברים שבעצם הוא אמר...
שבעצם אתם לא מכירים, הוא בעצם אומר, אתם רואים פה איזו הקלטה, זה נראה לכם משהו מדהים, ואתם לא מתחכים עם בעצם פוליטיקאים, עם נבחרי ציבור ביום יום, ואני אומר לכם שבעצם העניין הזה שהאינטרסים של פוליטיקאים, זה לא משהו שהוא כל כך נדיר, וצריכים לסכל על זה במבט יותר רב.
אגב, זה מתחבר נורא מעניין לידיעה אחרת שלך, לפי כל הקלטת הזאת הגיעה כדרך של פרקליטו של ארי ארו, בעצם לייצר, אם אני מבין נכון, אני נזהר בדברים לכאורה, הקלטת הזאת יצרה לארי ארו את הסכם עד המדינה בסופו של דבר.
אתה מדייק שאתה אומר בסופו של דבר, כי מלכתחילה ארי לא רצה להיות עד מדינה, הוא רצה בעצם תתחשבו בי בלי שאני עד מדינה, קחו את זה ותזכרו לי את העניין. בסוף כשהאירוע התחיל להסתבך, אז באמת באזור, אם אני זוכר נכון, יוני, יולי, הוא כבר התחיל במסע ומתן להסדר עד מדינה.
אבישי, הציטוטים של רז נזרי, או העמדה שלו הלעומתית לפרקליטות, זה רק בתיק 2000 או גם בתיק 1000 ובתיק 4000?
בתיק 1000 הוא סבר כמו היועץ המשפטי לממשלה, לא כמו פרקליטות, שצריך להעמיד לדין את נתניהו על מרמה והפרת אמונים, ובתיק 4000 הוא מלכתחילה סבר שזה תיק של שוחד, אחרי השימוע בו טען עורך דין יוסי אשכנזי, הסנגור לשעבר של נתניהו, הוא בעצם משתכנע שצריך לסגת מסעיף השוחד, ושלא ברורה המודעות של נתניהו.
בעיניי דרך אגב, זה הסיפור הגדול. תיק 2000 הוא פחות מעניין.
ברור, 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 אבל הוא איתך לא משנה, אבל בתיק 4000 בעצם רז נזרי, כמו במידה מסוימת, כמו חוזה את הקו ההגנה של הסנגורים של נתניהו. הוא גם, כמובן, אני לא יודע אם הוא התייחס עם בשימוע, אבל תעזור לי להבין. בשימוע עדיין דיברו על סיקור רועד, עדיין לא דיברו על הענות חריגה.
כן, הניסוח הוא לא היה...
לא, זה מאוד משמעותי. לא, זה לא משמעותי מה הטענה במתת. אנחנו הרי עברנו כמה סוגים של טענות במתת של הפרקליטות.
אז ככה, גם אם אתה מתייחס, קורא לזה סיקור רועד, מלכתחילה, הסניגורים טענו איזה סיקור רועד, האתר היה באופן כללי מאוד עוין כלפי נתניהו, וגם אז בשימוע, הפרקליטות חידדה את הנקודה שלא אכפת לנו מה היה ברירת המחדל של האתר, אם היא הייתה בעד או הייתה נגד, מה שמשנה זה הפעולות שנעשו. זאת אומרת, אם ברירת המחדל של האתר שהוא עוין כלפי נתניהו, אז אם אתה משפר את המצב, אז מה זה משנה אם אתה משפר את זה מ-0 ל-2 או מ-8 ל-10? זו הייתה הטענה של הפרקליטות. ופה בעצם מה שרזו טען, זה אתה לא יכול לדבר על הענות חריגה או על סיקור אוהד, כשבעצם אין לך שום יכולת למדוד, לבדוק, רגע, מה קרה מול מקומות אחרים, או האם נתניהו ניהל אינסוף שיחות עם המול של, של נניח של ישראל היום, עם העורך של ישראל היום, עם כלי תקשורת אחרים, ומה קורה בעצם פוליטיקאים אחרים. צריך מאוד מאוד להיזהר בנקודה הזו, שזה ממש מתאים למה שהיום טוענים בעצם הסניגורים של נתניהו.
זה מה שאני אומר, בעצם היחידי שהביא, אני לא חושב שיוסי אשכנזי נשא את אותם קווי, את אותם קווים לחלוטין זהים, מה שבאותו, באותו שימוע במה שקורה היום בבית המשפט. מה שכן נראה לי מתוך הכתבה שלך, שעורך דין נזרי, אתה יודע, בין אם בכוונה או בין אם, לא, מתוך הניתוח שלו בעצם קלה לטענות שיעלו. כתבה מעניינת מאוד, אני מזמין את האנשים להיכנס לקרוא, וישי גריצר בגלובס, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך.
תודה.
תודה.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות. בוא, צהריים טובים, פרופסור אייל זיסר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. אין לנו יותר מדי זמן ואני רוצה רק לשמוע אותך, לכן אני אומר, איראן בחרה לנשיא אברהים ראיסי, ראש מערכת המשפט במדינה, המכונה הטליין מטהרן, ואנחנו טועים יחד איתך, מה זה, מה הבשורות האלה, בשורות איוב, או שאנחנו נוכל לחיות עם זה?
קודם כל הם בחרו לא רק את הנשיא הבא, אלא יכול להיות גם את המנהיג הבא שיחליף את ההליך המנאי, כי הוא בן 82, וכמה הבן אדם עוד יחיה. עכשיו, אני חושב שזה טוב שאנחנו רואים בדיוק מזאת איראן. היה לנו את רוחני וזריף, שר החוץ שלו, נשף מסכות, חיוכים ומתק שפתיים, וכאן יש אחד שאומר בדיוק מה איראן רוצה. אז לפעמים זה עדיף שאתה יודע בדיוק מה אתה ניצב, למול מה אתה ניצב. ולא מספרים לך סיפורים, וכאמור, כמו שכולם אומרים, זה לא באמת משנה. יש לאיראן כיוון, היא הולכת בו.
אבל רגע, אבל אייל, אני אגיד לך מה, התחושה, לפחות אחרי שהשתנה הממשל האמריקאי, שהאיראנים נמצאים על סיפו של חתימה על הסכם גרעין חדש, ואתה היית מצפה, לפי ההיגיון המערבי, כן? שלא יבחרו את לא יבחרו את הכי קוצני והכי אצבע בעין למערב, אבל כנראה שהתוכניות של המערב שונות מהתוכניות של איראן.
אז קודם כל השיקולים הם מורכבים, יש גם את השיקולים הפנימיים, זה לא רק מול המערב או נגד המערב. דבר שני, אם האמריקאים נכנעים, אז למה לתת להם פרס על פייסנות ועל נחמדות? אתה לא מקבל פרס בעולמנו, וזה מסר איראני. הם האמריקאים מתקפלים, ואנחנו עומדים על שלנו, אז אין כאן איזושהי סתירה, ואני חושב שמניחים, האמריקאים כל כך רוצים להגיע להסכם,
כן.
אז הם יגיעו גם כשיש את האדם הזה.
אני שואל אם זה, לא, אם זה לא דווקא האיראנים אומרים, כאילו להבהיר, אנחנו בחוקי הבזאר המזרח תיכוני, אנחנו בוחרים דמות יותר קשה עבורכם.
אני חושב שזה גם תוצאה של היה נשיא כאילו מתון, רוחני וזריף ונחמד, אז עכשיו תקבלו את ה...
אייל, פנימית, יש השפעה להפרת ההסכם הגרעין? האם זה גרם להקצנה בחברה האיראנית? מה גרם לזה?
תן לו לענות, יש לנו 25 שניות, משפט סיום.
אני אומר איראן על הקרשים, הם צריכים את ההסכם הזה כאוויר לנשימה לשקם את הכלכלה, והם מקבלים את ההסכם הזה בלי הרבה תמורה מצידם, אז
בדיוק, אז כאילו חוקי הבזאר עבדו. פרופסור אייל זיסר, החוג להיסטוריה של מזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה רבה. תודה לאורך מפיק אסף נבו, מעיין לויט, אינם ג'וט בדר, מיכל קדוש על הדיגיטל, חייר ואופנהיימר, נהיה כאן גם מחר, להתראות, ביי ביי.